פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. הפודקאסט שמביא את היזמים, המנהלים ואנשי העסקים הטובים בישראל, כדי לסייע לכם להפוך ליזמים מנהלים ואנשי עסקים טובים יותר. תעשיית ההייטק בישראל מקבלת המון המון תשומת לב תקשורתית. יזמים צעירים מופיעים בכנסים ובפאנלים, מנכ"לים של חברות גדולות מתראיינים לעיתונים, וגם בעולם הפודקאסטים הישראלי יש כבר כמה וכמה תוכניות שמוקדשות לעולם הסטארט-אפים. כאן, בעושים עסקים, אני מנסה להתוות גישה שונה ולהביא כמה שיותר אורחים שמגיעים מחוץ לעולם ההייטק הקלאסי. זה לא קל, בעיקר מכיוון שאני בעצמי מגיע מעולם המחשב והתוכנה, אבל אני חושב שישנה חשיבות לא מבוטלת בהיכרות עם תחומי עשייה מגוונים, כמו ריטייל ששמענו בפרק עם גיל למל, בנקאות ששמענו בפרק עם ג'וש רוזנצוויג, ואפילו עולם ייצור הגלידות שעליו שמענו מדוד אבנר, מנכ"ל פרטנר לשעבר. להיכרות הזו עם תעשיות שמחוץ להייטק, יש חשיבות לדעתי, בעיקר מכיוון שהן פותחות לנו את הראש לדרכי חשיבה שונות. כל תעשייה מתמודדת עם אתגרים משלה, בעיות ייצור, כוח אדם, שיווק וכדומה, לכל מנהל ויזם יש דרך שונה להתמודד עם האתגרים האלה. אני חושב שיש הרבה מה ללמוד מגישות שונות ופלורליזם של דעות, מה שנכון לגבי כמעט כל תחום של עשייה אנושית. בנוסף, השיחות האלה מרחיבות את ההיכרות והידע שלנו עם תחומים שלא היינו נחשפים אליהם עד כה, ולפעמים הם אפילו יכולים לעורר בכם השראה בלתי צפויה. דרכים חדשות להתבונן על אתגרים שאתם מתמודדים מולם, או הזדמנויות עסקיות מפתיעות בתחומים שלא הכרתם. כל ההקדמה הזו היא לכבודו של המרואיין הנוכחי שלנו, אבי גלבר, מנכ"ל גילרו, חברה שמייצרת ופלים, גביעי גלידה ודפים אכילים להדפסה על עוגות. בגיל 24 ניצב אבי בפני אתגר לא צפוי. אביו שהקים את מפעל גילרו הלך לעולמו במפתיע, ואבי נאלץ להיכנס לנעליו הגדולות של אביו דווקא בתקופה שבה החלה חדירה מסיבית לישראל של יצרניות מזון מחוץ לארץ, והתחרות בשוק הפכה לקשה יותר מאי פעם. ברעיון נוכל לשמוע כיצד התמודד אבי עם האתגר הזה, וכיצד הצליח להכניס מידה מפתיעה של חדשנות טכנולוגית ויזמות לתעשייה המסורתית והמנומנמת יחסית של ענף המזון. וגם כמה טונות של ופלים מיוצרים בכל יום בישראל לבדה. אני מניח שהתשובה תפתיע אתכם כפי שהיא הפתיעה אותי. נתראה בצידו השני של הרעיון. האזנה נעימה. שלום, ברוכים הבאים לעושים עסקים. איתנו אבי גלברד, שמיד נציג אותך למאזינים שלנו. לצידי, דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל. אבי, ברוך הבא לעושים עסקים. אז נציג אותך למאזינים שלנו. אבי גלברד, בן 56, בעלים ומנכ"ל של גילרו, שהיא יצרנית ופלים, גביעי גלידה וקישוטי עוגה, ויצרנית של מוצרי מזון ייחודיים, גביעי גלידה ללא גלוטן, ופלים אורגניים, ויצרנית הדפים האכילים להדפסה על עוגות הגדולה ביותר בעולם. ברוך הבא לעושים עסקים.
ברוכים הנמצאים.
אתה נמצא כאן מכיוון שגיל למל, מרואיין קודם שלנו, המליץ עליך, והסיבה שהמליץ עליך שתשב בכיסא הנידונים שעליו אתה יושב עכשיו, זה מכיוון שהסיפור האישי שלך היווה לו לדבריו השראה מאוד גדולה. כיזם צעיר, בגילי ה-20 כנראה, אתה תכף תפרט לנו, שלקח, נכנס בעצם לתחום של מאוד מסורתי, של מזון, הצליח להכניס לתוכו אלמנט חזק מאוד של טכנולוגיה מתקדמת, ובעצם הפך את המפעל לאימפריה עולמית בתחום שלו. אז אנחנו מאוד שמחים לארח אותך. בוא תספר לנו קודם כל על גילרו. מה עושה גילרו?
גילרו זה מפעל מזון שהוקם בישראל בשנת 1950. את המפעל הקים אבי וקרובי משפחה שהגיעו כניצולי שואה בשנת 50. הם ראו לנכון לעשות מוצרים גנריים, כי חשבו שבישראל זה מה שנכון לעשות לישראלים הרעבים והחמים.
אנחנו מדברים על שנות ה-50.
שנות ה-50.
הצנע.
ובאמת התחילו לייצר ופלים וגביעי גלידה. אני נכנסתי לעסק בסביבות שנות ה-80, במקביל ללימודי הנדסת מכונות שלמדתי, ובתהליך הלימודים אבי נפטר, והחלטתי להמשיך את העסק. ובאמת בשנת 88 הקמתי מפעל חדש בבית שמש.
זאת אומרת, במקור הייתם בירושלים?
במקור היינו בירושלים, ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים שקרו בשנים האלו זה שבתחום המזון המדינה הייתה די נעולה, לא היו חברות גלובליות, וגילרו הייתה יצרנית של גביעי גלידה, כך שמי שאכל גלידה עם ופל, אז סביר להניח שהוואפל היה של גילרו באותם שנים. ובמקביל הכניסה שלי לעסק, לפטירה של אבא שלי והרצון שלי להקים תעשייה, גם נפתח השוק. זאת אומרת, ידעתי שאני נכנס לנעליים מאוד גדולות, כי אני לא מתמודד כבר מול יצרנים ישראלים, אלא התחיל תהליך הגלובליזציה של שנות ה-90, כניסה של נסטלה לישראל, של יוניליבר, מקדונלד, או רשתות ריטייל אחרות שחשפו את התעשייה הישראלית וגם את הצרכן הישראלי למוצרים מאוד גלובליים ובינלאומיים. אז ההקמה של המפעל בשנת 88 כבר הייתה עם חזון די ברור להיות מסוגל להתמודד מול יצרנים בעולם ולספק לחברות הגלובליות בארץ המוצרים.
בן כמה היית כשבעצם לקחת את המפעל הזה לידה?
אני התחלתי בגיל 24 את התהליך. ליוויתי...
בגיל מאוד צעיר יחסית לקבל אחריות כזו גדולה, לא?
כן, אבל אתה יודע שאתה נזרק לים אתה שוחה. וזה מה שעשיתי. ולמזלי הצלחתי. זאת אומרת...
למה ההחלטה לעבור דווקא לבית שמש?
א', היה ברור לי שאני צריך שטחים ועתודות של שטחים. בבית המפעל הגרעיני היה בירושלים, וחיפשתי מקום שאני אוכל לשנע לפחות איזה גרעין, היו בסך הכל 15 עובדים, אבל את ה5-6 המקצועיים רציתי לשנע, ובית שמש היה נראה לי אזור סביר לשינוע של עובדים מירושלים, מה גם שאני כבר נשארתי לגור בתל אביב, כי למדתי באוניברסיטת תל אביב הנדסת מכונות. אז שילבתי את שני האירועים האלה עם במקרה מציאה של שטח מעניין באזור בית שמש, הלוואות וניסיונות מימון באמצעים שהיו לי אז, והצלחתי באמת לקנות 5 דונם ראשונים בבית שמש ולבנות מפעל ראשון, כשאחרי כמה שנים ראיתי שאני מסתדר עם ההשקעה ועם החזון שאני נראה לי שמצליח להגשים, קניתי עוד 9 דונם, כך שבאמת היום המפעל יושב כבר על 15 דונם, יש לו מעל 10,000 מטר בנוי, וזה בזכות אותו צעד שעשיתי בשנת 88.
אז קיבלת לידיים מפעל שבעצם הוקם בצורה יחסית מסורתית בשיטות המוכרות בישראל, מפעל קטן, בתקופה שאתה אומר של חדירה של מותגים בינלאומיים, מה היה החזון שלך להתמודד עם החדירה הזו, להסתדר בשוק החדש הזה?
אני ידעתי שמה שמנצח, בטח בתעשייה הגנרית והיותר קרובה לקומודיטיז, זה דבר ראשון, איכות, מחיר וזמינות. כשאנחנו עוד מוסיפים פן מאוד מיוחד לתעשיית המזון הארץ ישראלית, שהיא כשרות. אז ידעתי שאם אני אעמוד ב4 פרמטרים האלו, החברות הגדולות יקנו אצלנו.
הנושא של איכות ומחיר הוא די מובן, מה הכוונה בזמינות?
זמינות זה אומר שאם אני היום למשל מייצר את הוואפל שאתם אוכלים בטילון אקסטרים של נסטלה. א', אני חבוי בתוך המוצר כך שאנחנו לא ממותגים שם כגילרו או אלמה, שאלה המותגים שלנו, אבל מי שאוכל טילון אוכל וואפל ומי שצריך לייצר את הוואפל הזה. וגם מי שאוכל גלידה במקדונלד צריך לאכול, קונה גלידה של מקדונלד, הוא לא יודע שהוואפל מיוצר על ידי גילרו למקדונלד. אבל כשמדברים על זמינות, גלידה מזוהה בישראל עם עונתיות, ואף פעם לא יודעים אם חם או קר, ולא יודעים כמה צריך ומתי. המוצר מאוד נפחי, הוא מאוד שביר, והוא דורש טריות. הזמינות אומר שאם מפעל הגלידה מכין 2,000 ליטר של חלב לגלידה פקן, ואנחנו נהיה מוכנים עם הגביע המתאים לגלידה הזאת, אין להם שום סיכוי לייבא את זה ממקום אחר בעולם. אז הזמינות היא מנצחת ברגע ש... מה שנקרא just on time, הם יכולים לקבל את המוצר מהר מאוד, טרי, זמין, ובאיכות שנסטלה רגילים אליו בכל המפעלים בעולם, לא מתפשרים על זה שזה זמין, אבל אולי קצת פחות טוב. טוב באותה רמה, המחיר באותה רמה, וזמין, כי יש יצרן מקומי שעושה איזה טוב, כמו שעושים את זה בכל העולם, ושומרים על המותג אקסטרים.
מה זה אומר ברמת תהליך הייצור, שאתה צריך להיות מסוגל לזמינות כזו? זאת אומרת, יש לך איזשהו פס ייצור שמסוגל עכשיו להתחיל, או לעשות רמפ-אפ, או רמפ-דאון, שעם מספר המוצרים.
אז אחד מהתהליכים הגדולים שאני עשיתי משנת 88, זאת אומרת, תחום מאוד מעניין, זאת אומרת, אם לא דיברנו פה על המבוא על גילרו, אבל בגדול גילרו עוסקת בשלושה תחומים, בגביעי גלידה, בוואפלים, ובקייק דקוריישן, בכל העולם של קישוטי עוגה, כשהבסיס של כל עולם קישוטי עוגה, זה היכולת לייצר דף אכיל. זה אולי כדאי שאני אתן איזה הסבר על החברה. גביעי גלידה, גביעי גלידה בעיקרון משווקים לשלושה פלחי שוק, או שלושה פלוס. אחד זה שוק התעשייתי, שזה מפעלי הגלידה, זה אותם טילונים שאתם אוכלים, אקסטרים, קורנטו, בן אנד ג'ריס, ריו, פלדמן, התעשייה המקומית שמוכרת בתוך נייר, במוצרי אימפולס על המדף, שזה פלח שוק אחד. יש פלח שוק שהוא של גלידריות, אותה גלידריה ברחוב שבאים, ואלדו ווניליה וסיציליאנית וכל מיני כאלה שקונים בסקופים בחנות, שזה פלח שוק שני. והפלח השוק השלישי זה הריטייל, זה ללכת לסופרמרקט, לקנות קופסה של גביעי גלידה.
לשימוש ביתי.
ולשימוש ביתי. אז אלה שלושה פלחי שוק שאיתם אנחנו בעצם חיים ותוקפים ויודעים להתמודד איתם, כשבתעשייה אנחנו כמעט לבד, כי אף אחד בחזרה לשאלה שלך, לא יודע לתת מענה של just on time. התנורים שלנו גדולים מאוד, יודעים לייצר מעל 10,000 גביעים בשעה, ויש לנו 17 קווי ייצור כאלה. זאת אומרת שמפעל הגלידה יודע שיש לו יצרן ישראלי זמין, בזמן קצר לתת כמויות גדולות שיתאימו לצריכה שלו. ובעונתיות שקשורה בזה. יש עוד פלח שוק קטן בגביעי גלידה, שקראתי לו 3.5, זה תחום מה שאנחנו קוראים היום, והוא גורף את כל התעשייה, FF, או FFF, זה Free From Food, וזה טרנד עולמי, שהוא פחות מתקשר להיסטוריה של המפעל, והוא יותר הולך למה שאנחנו הולכים מהיום וקדימה, זה מזון שהוא Free From Sugar, או Free From Gluten, נטול מי, וזה תחום שלם. שאנחנו ראינו יתרון גדול מאוד, בעיקר בעולם, להיכנס לתחום הזה, כי שם יש לנו יתרון יחסי, ואני תכף אפרט על הדבר הזה. אז התחום נקרא בגדול FFF, Free From Food, ואנחנו נמצאים בו מאוד חזק, וגם בגביעי גלידה. והתחום בגביעי הגלידה שאנחנו עוסקים בו, זה גביעי גלידה ללא גלוטן, שעשויים ללא קמח, בעיקר עם טפיוקה או עם תחליפים שהגלוטן לא נמצא בהם, כדי ליצור את הצלם של הגביע התלת מימדי. הפלח שוק השני שאנחנו עוסקים בו זה ופלים, עם מוצר מאוד גנרי בארץ. יש מעט מדינות בעולם שאוכלות כל כך הרבה ופלים כמו הישראלים. הישראלי בעיקר אולי כי הוא היה איש צבא קודם, או שהוא שירת בצבא, או שהוא הכיר את המצופה.
ופל זה נשמע כמו, אוכל, כמו פלאפל בישראל, אני חושב.
זה הרגלי צריכה. אז אני לא יודע אם מישהו מכם מדמיין, אבל בישראל מייצרים כל יום, כל יום, מעל 100 טון ופלים. זאת אומרת, אני לא יודע אם תעשיית המתכת מייצרת מה שמייצרים ופלים. והקיצוני שבכל הסיפור הזה, זה שאם ישאלו מישהו, אני לא יודע, הוא צריך לייצב איזה מנוף בבניין, מה יהיה הכי זול כדי לייצב את המנוף שלא ייפול, אם זה אבן, ברזל או ופל, אז ופל זה המוצר פר משקל הכי זול שקיים. כי כושר הייצור כל כך גבוה, ואוכלים כל כך הרבה, אז המחירים הלכו וירדו, במשך השנים, זאת אומרת, עד היום מוכרים 4-10, זאת אומרת, קילו ב-10 שקלים לצרכן, שזה מחיר מאוד 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 זול.
100 טון ופלים?
ביום.
זאת אומרת, גיל... אני אוכל כנראה חצי טון.
אז אנחנו מייצרים ופלים, עוד פעם, בכמה קטגוריות, כשהקטגוריה המיוחדת שלנו, שאנחנו קוראים לה ופל בלגי, זה פשוט ופל עם דוגמה יותר גסה, שהמקור שלה, דרך אגב, בתחילת דרכי היה... גילרו הייתה ספק של תעשיית הגלידה, המבוגרים יותר מבין המאזינים ידעו שעל כל קסטה היה תחתית של ופל, והיה מין סנדוויץ' שהיה בו ופל, והוואפלים היו עם פאטרן, עם ריבועים גדולים כאלו, כי פשוט הטכנולוגיה של ייצור הקסטה בשנות ה-60 וה-70, הצריכו את היצרן לשים את חתיכת הגלידה על איזה מצע, שמו אותו על ופל שלנו. זאת אומרת, היה תנור שייצר עלי ופל לתעשיית הגלידה, וכשאני נכנסתי לעניינים, אז הפכתי אותו לוופל שהוא ופל יותר גנרי, עם ממרח שוקולד בפנים, את אותו ופל, וכדי שהוא גם יקרה מיוחד, אז קראתי לו בלגי, כי הוא נראה קצת שונה. עוד קוריוז על המותג, הוופלים נמכרים במותג אלמה, שהבסיס של כל הסיפור הזה התחיל בשנת 90, כי אלמה זו ביתי הבכורה, וכשאני נכנסתי לעולם הוופלים, ידעתי שהדרך הפשוטה תהיה להיכנס למגזרים שקל לחדור אליהם. אז המגזר שאני ראיתי כזמין ביותר היה המגזר החרדי. ורציתי לשפר את סוג הכשרות, ולעבור לבדת של העדה החרדית ירושלים, וגילו היה מזוהה עם אגודת ישראל. אז שאמרתי להם שאני מבקש את הכשרות, אמרו, השם לא מתאים. אז שאלתי, אם אני אשים אלמה על המוצר, זה יהיה בסדר? אז אמרו לי, כן, אלמה. אז הגדרתי את המוצר כאלמה. עד היום אנשים שואלים אותי אם זה קשור למאסטיק, זה לא קשור למאסטיק שלי.
נכון, זו הייתה השאלה הבאה.
הגענו לפשרה עם אלית, כי הם לא רשמו את השם אף פעם, ואני מיד רשמתי את השם. אז בסוף הגענו לפשרות שאלית ימשיכו במאסטיקים באלמה, וגילו יעשו ופלים באלמה. ואני לא רבתי עם אף אחד אף פעם. נשארנו מחוברים עם אלית כל השנים, ובעשר שנים האחרונות גם, עד לפני שנה, את כל הבפלה של אלית, הציבור אולי לא יודע, אבל זה גילרו ייצר. אם היו הופכים את האריזה, היו רואים שמיוצר עבור אלית על ידי גילרו. אז זה הקוריוז של המותג. בכל אופן, ופלים, אנחנו עושים ופלים שהם עם מלא בלגי, וופלים עם מלא קלאסי, שזה מוצר מאוד גנרי. ואנחנו עושים עוד פעם מוצר ייחודי, בתחום ה-FF, אנחנו חזקים מאוד בוופלים ללא סוכר, ומייצאים לעולם וופלים שיש להם פרמטרים עם רגולציה מאוד מיוחדת שקשורים לסוג השומן, וופלים אורגניים לשוק הצרפתי, לחברה גדולה שנקראת לינטור. זאת אומרת, בכל מחלקה במפעל מצאנו איזושהי נישה שיש לנו יתרון יחסי, ויש לנו סיבה לצאת איתו לעולם.
זאת אומרת, אני יכול להצביע פה על איזשהו פאטרן שאתה, כאיש עסקים, כבר מגיל צעיר, מחפש תמיד את האוקיינוסים הכחולים, או אפילו את הבריכות הכחולות, שבהם אתה יכול להיות שחקן מרכזי משמעותי, ולא הולך להילחם ראש בראש עם כל שאר השוק.
בדיוק כך. אני לא חושב שיש טעם ללכת ראש בראש. אני תמיד חיפשתי לייצר יתרון יחסי, וככל שהמוצר גנרי וקומודיטיז יותר, היתרון היחסי תמיד הוא יותר קשה. זאת אומרת, אם לוקחים גבי הגלידה, שהוא מוצר מאוד גנרי, אז מצאנו את הנישה של ללא גלוטן או ללא סוכר כדי להגיע ללקוחות גדולים, ובאמת בארצות הברית אנחנו מוכרים יפה מאוד גביעי גלידה, אנחנו עושים כמעט 60 מחולות בשנה של גביעי גלידה ללא גלוטן לשוק האמריקאי. זאת אומרת, אם לא היינו מוצאים את הנישה, לא היה לנו שום יכולת לייצא. ונכון, מה שאמרת זה נכון. החלק השלישי של המפעל, שהוא בעצם יושב החלק לי אישית יותר מעניין והרפתקני בשנים האחרונות, בפגישה של מועדון החמש ביום שישי פגשתי את מי שניהל את חברת שמן. אני אספן מכוניות והוא אספן מכוניות, ונפגשנו לאחר ששמן השקיע בחממה טכנולוגית של פטנט ישראלי, שהיה במקור שלו יכולת לייצר דף שאפשר לאכול אותו, כשהמטרה להדפיס עליו להניח על עוגה, לעשות מין תהליך שבאנגלית זה נשמע יותר טוב, מרג', לאחות את ה... נראה כאילו התפסנו על העוגה, שלא ייתן הרגשה שזה דף שאפשר לקלף אותו מהעוגה. והם עשו הכל מאוד נחמד, ופיתחו מוצר מאוד יפה, והשקיעו מיליונים, והפסידו מיליונים, והדבר היחיד שהם לא ידעו לעשות, זה להפוך את זה מחממה לתעשייה. ומאחר ואני מוכר בתחום המזון בארץ, הם איכשהו הגיעו אליי וביקשו שאני אעזור להם להעביר את המפעל לתוך האזור שלי בבית שמש, לפחות שאני אהיה ליד, אני אתן להם איזה ארומה של יכולת ייצור. וכשראיתי איך הם מייצרים, ופגשתי ביום שישי במפגש של מועדון החמש את יעקב לסקוב, מי שניהל את שמן, אז הצעתי לו שאני אייצר עבורם בחצי מחיר מה שנראה לי מייצרים היום, ואז הוא בעצם...
למה הם ייצרו באיזושהי צורה?
הם ייצרו את זה ידני ברמות של שניים לזבל ואחד לצרכן, כשהתפוקה היומית היא אפסית. זאת אומרת, אין שום סיכוי למפעל כזה לשרוד. כשאני ראיתי את זה, הבנתי והיה לי רעיון איך להפוך את זה למס פרודקשן, ובמהלך של פגישה כזאת של מועדון החמש, שילמתי 700 אלף שקל ולקחתי את המתכון.
ממש בפגישה...
כן, לקחתי את המתכון, את הרצפט של החממה הטכנולוגית, שהיום היא עושה כבר ייצוא של 40 מיליון שקל. אז בעצם הפכתי את...
מה היה הפטנט של...
הם המציאו איזשהו הרכב של 17 חומרי גלם שמייצרים דף שיודע המשינביליות שלו, היכולת שלו לעבור במדפסת ולשהות על עוגות קפואות ולא קפואות. הם עשו עבודה מאוד יפה, רק לא הצליחו לתרגם את זה לעבודה של mass production ולייצור המוני, כשהמחיר יהיה סביר והיכולת לייצר מיליוני דפים ולמכור ברחבי העולם, הם לא הגיעו לזה. ואני בעצם פיתחתי בארץ, עם חבר'ה שלמדו איתי הנדסה, קו גדול מאוד, עם אקסטרוזיה מאוד מאוד משוכלל, כי התהליך הוא לא תהליך של אפייה, הוא תהליך של ייבוש, הוא תהליך שדורש אחר כך תהליכים מאוד מורכבים, לאפשר לדף להיות גמיש ולעבוד יפה במדפסת, ובמספרים, אם היינו ברמות של 500 דפים בחממה הטכנולוגית, היום אנחנו מייצרים ביום 100 אלף דפים, והלקוחות בעולם מחכים 3 חודשים. אז, ו95% זה ייצוא.
כאשר עיקר הלקוחות זה שוק הריטל בעולם, או יותר...
המוצר מאוד מורכב, זאת אומרת, השוק הגדול הוא עדיין לא שוק הריטל. אני רואה בשוק הריטל את הפוטנציאל הכי גדול, אבל השוק הכי גדול בעולם... זה אנשים או קונדיטוריות שיש להם בעצם קיט, אנחנו מספקים מדפסת, שיכולה להיות אפסון או קנון, חדשות שעדיין לא הזדהמו בדיו רעיל עם ניטרטים, אנחנו מספקים מדפסת, מספקים מחסניות דיו, שיש להם דיו אכיל, ודפי A4 מלאים, או שהם כבר בפריקאט, שיש להם כבר חיתוך מוקדם, וכל לקוח בחווי העולם שיש לו קונדיטוריה, כל מה שהוא צריך לעשות זה להדפיס ולהדביק את זה על ההוגה, בעצם זה, אני קורא לזה עסקה של ווינרים מכל הצדדים, כי הלקוח מאוד שמח, הוא משלם הרבה כסף על במקום הוגה של 50 שקל, היא תהפוך ל-150 שקל עם הדף הזה, אבל כולם יחייכו, כי יש שם הדמות שהילד אוהב.
אני יכול בתור אבא לשלושה ילדים ש... כולם מקבלים את ההוגה.
ובעל הקונדיטוריה יהיה מאוד מבסוט שהוא הצליח להכפיל את מחיר ההוגה ולשלם 3 שקלים על הדף.
ואני מבין, זו מדפסת רעילה? זאת אומרת, זו מדפסת
ברמה של נקודת הדפסה כזאת, זו מדפסת רגילה.
זה הזרק, מעין, סוג של הזרקת דיו.
זה לא מעין, זה אינג'ר, זה בדיוק אינג'ר. זה לא מעין, זה בדיוק. אבל, מאחר וידעתי ששוק הריטל הוא השוק היותר מסיבי בעולם, ובעלי המותגים, הברנדים כמו דיסני והלו קיטי וכל מיני כאלו, הם יהיו השוק שלנו בעולם. אז נסעתי במשך 3 שנים לתערוכות דפוס, יש תערוכות ענק כמו דרופה ופספה ותערוכות שעוסקות רק בעולם הדפוס, והצלחתי בעצם היום לבנות מפעל דפוס אכיל שמושתת לא רק על אינקג'ט אלא גם על דפוס, שהוא אחד מהשיטות הדפוס היותר ותיקות וישנות, אבל מאוד אמין, שהוא נקרא דפוס משי או סקרין פרינטינג, מה שנהוג בעולם הטישרטים. נכון. ולמדנו בעצם לקחת הטכנולוגיה שקשורה לעולם הסקרין פרינטינג וליישם את זה באדיבל, בעולם האכיל. ואת היום אנחנו יודעים לייצר בצורה של mass production, לא רק את הדף, אלא גם לייצר מוצר ריטל, ready to use, עם פרוצס מלא, כשכל האלמנטים הם אכילים. וזה בעצם החדשנות שלנו, ואני חושב שאני אחד המפעלים, בטח בתחום של הפוד, הלואו-טק, שמייצא בשנה, משלש את הייצוא לסין כל שנה. כי הסינים לא מצליחים לייצר את זה. אני עכשיו חוזר בדיוק משנחאי, נתנו שם בלעדיות לאיזשהו מפיץ, שהוא התחיל עם 100 אלף דולר בשנה שעברה, ואמרנו לו, אם תגיע ל-500, יהיה לך בלעדיות לעוד שנה, אז בשנה הראשונה הוא כבר הגיע למיליון דולר. כי השוק הוא אינסופי, אנחנו, אני יודע, המספרים שלי רצים לפי 7 מיליארד בני אדם, ואיקס ימי הולדת בשנה, ואיקס אירועים, ואם אני אקח את השוק הישראלי, אני חושב שבמשך 10 שנים הצלחנו כמעט להכניס לכל אירוע יום הולדת של ילד, הוגה עם דף מודפס.
אני חושב שזה כמעט כולם.
וזה לקח לנו בערך 5 שנים, אז אני לא רואה סיבה לא לעשות את זה לעוד 30% מאוכלוסיית העולם.
תשמע, אתה הגוטנברג של הקונדיטוריות.
גוטנברג בתיאבות, כמו שאומרים.
וכקוריוז לכל הסיפור הזה, אנחנו יושבים פה עכשיו ומשוחחים, צוות שלי נמצא כרגע בתערוכת ענק בדובאי, כי עד לפני 2 שנים לא הצלחנו להיחשף לשוק שבעצם אין לו יחסים מסחריים עם ישראל, ובינואר השנה קנינו מותג בהולנד שנקרא קייק ארט, קנינו חברה שעוסקת בקייק דקוריישן, כדי שיהיה לנו נקודה קדמית שתוכל למכור לעולם שאין לו קשר מסחרי עם ישראל. והיום, ממש היום, זה הפעם הראשונה שאנחנו ממש מציגים בתאו, לא אנחנו נסענו, אלא הצוות שלנו ההולנדי, לדובאי, יש לי תמונות ראשונות מהתערוכה, the sky is the limit. אז בגדול סיפרתי על שלושה תחומים, גביעי גלידה, ופלים וקייק דקוריישן, כשכמובן, הקייק דקוריישן זה בעצם האינוביישן שלנו, זה תחום שאנחנו מסתובבים כטווסים בעולם, יש עוד יצרנים של דפים בטכנולוגיות אחרות, בטכנולוגיה שאני פיתחתי של אקסטרוזיה, בשיטה הזאת ובתפוקות שאנחנו יודעים לעשות, לא יודעים להתמודד איתנו ולהתחרות איתנו, ולכן אנחנו בעצם רק צריכים עכשיו זמן ואמצעים כדי להגיע לכל רחבי העולם.
ולמעשה רוב הייצור מגיע מהארץ, זאת אומרת, למעט אותה מפעל בהדפסת משי שפתחתם איפה?
לא, המפעל ההולנדי בכלל עוסק בתחום אחר, זה נקרא transfer sheet, זה עוד פעם, עוד עולם של טכנולוגיה, אם אתם פעם אכלתם איזה פרלין של שוקולד שיש עליו איור, אז עוד פעם, המבוגרים יותר יזכרו את הלטרסט, היה פעם מין אותיות לפני עולם המחשב, שהיו מעבירים אותם בלחיצה, אנחנו עשינו הדמיה של עולם הלטרסט, לעולם האדיבל, לעולם האכיל, ואנחנו יודעים להעביר אייקונים, שמודפסים על, על, על צלופן, לשוקולד או לכל חומר שמומס, מתקרר, מתייבש, וכשמנתקים אותו, הצלמית עוברת עליו. אז זה מה שאנחנו עושים בהולנד. מבחינת שינוע, הדף, העלויות מאוד נמוכות של שינוע, ואני לא רוצה להוציא את הטכנולוגיה מישראל, מחשש שיקחו אותה ויעתיקו אותה, אז אנחנו יודעים שאנחנו חיים עם 2% הוצאות שילוח, יש לנו חברת על אמריקאית, שכרגע אנחנו נכנסנו לוולמארט עם 21 מותגים.
חברת ווילטון.
ווילטון. חברת ענק שעוסקת בארץ, לא כך מוכר התחום הזה. זו חברה שעוסקת רק בקייק דקוריישן. אין אמריקאי או אין עקרת בית אמריקאית שלא יודעת מה זה ווילטון. זה מהפלסטיקה והאקססוריס של קייק דקוריישן ועד החלקים האכילים. וזה הצגה שלמה. עכשיו, ככל שהאנשים נהיים עסוקים יותר, וגם האב וגם האם עובדים עד הלילה, מחפשים איזה נישה קטנה לשבת עם הילד ולעשות משהו, אז את ההוגה כבר לא עושים, אז לפחות הקישוט יעשו, זאת אומרת, יוצר איזושהי חדוות יצירה. העולם של חדוות היצירה, כשנכנסתי לעולם הקייק דקוריישן, הבנתי שאם אני כבר נוגע בדפים, בוא ניגע בעוד אלמנטים סביב ההוגה. אז אחד האלמנטים שבאמת סוחפים את העולם היום, נקרא בצק סוכר.
אני יכול להעיד על זה, עשיתי עם הילדים, זה יש סרטוני יוטיוב
ומיליונים. מדהימים, אז למעט הטרנד המאוד מאוד חזק של הימנעות מסוכר, שאני גם מטפל בו בעולם ה-free from, אבל אני מניח שהעולם של הסוכר והסוכרות לא ייעלם לגמרי, אולי יהיו שיפורים, אולי צמצום באחוז הסוכר, אבל עדיין העולם היצירה שקשור באוכל הוא מאוד מאוד עשיר, ועולם הבצק סוכר תפס תאוצה ו עשינו פה מהפכה משנית בתחום הזה, כי הצלחנו לייצר בעצם פליידו, או אותו עולם של פלסטלינה, רק שתהיה אכילה. וכשנכנסתי לזה והסתובבתי במדפי חנויות הצעצועים, נדהמתי לראות שיש מדפים שלמים של פליידו, של פלסטלינה כזאת, עם המון הזהרות.
אסור לאכול.
שלא רעיל, ולא נורא, ואסור לאכול להכניס לפה. ואז השאלה הראשונה, למה לא לעשות את זה אכיל? ובאמת עשיתי ג'וינט ונצ'ר עם חברת צעצועים בשם דיאמנט בארץ, שעוסקת במשחקי ילדים, ופיתחנו ליין שנקרא Sweet Art, אומנות מתוקה, שנותנת לילד חדוות יצירה עם מוצר שבסופו של דבר הוא גם אוכל אותו, והוא יכול להניח אותו על עוגה ולקשט אותו. אז הפאנל הוא מאוד רחב, כרגע אנחנו במסע ומתן מאוד מתקדם עם אחד מחברות הצעצועים הגדולות בעולם, Spin Master בארצות הברית, לעשות ליין שלם של צעצועים עם בצק שהוא בצק אכיל. אז
אפשר לדמות בעיני אורחנו לעתיד, סוס נדנדה שאתה קונה לילד, והילד בסוף הרכיבה אוכל אותו גם.
הוא אבא, אוכל את הסוס.
יתחיל לאכול את האוזן, לא את הזנב.
ראיינו פה את דוד אבנר, שהיה בעברו מנהל מפעל גלידות בשטראוס, והוא סיפר לנו על הקשיים של שילוב טכנולוגיה מתקדמת עם עולם ייצור המזון, כי יש מאפיינים שונים בין לייצר, לצורך העניין, לוח אלקטרוני, לבין לייצר גלידה. איך אתה מתמודד בעצם עם הקשיים האלה של להכניס טכנולוגיה מתקדמת לעולם הייצור?
הוא צודק, ההתמודדות היא אינסופית, כי ככל שהרגולציה מקשה יותר, וכל עולם בקרת האיכות הופך להיות הרבה יותר קפדני, והצריכה, הצרכן יודע ודורש מוצרים יותר איכותיים, יש בעיה גדולה מאוד על קווי הייצור, כי לא תמיד קו הייצור יכול לעמוד בדרישות האלה. אם תיקח אפילו גביעי גלידה, אז יש כל מיני תהליכי ניקוי של התבניות, או תהליכי יציקה של הבצק, שהם בתיאוריה לא מוגנים מספיק מבחינת ניקוי עם מברשות מתחתיות, או עם הגנת הלקוח מבחינת איכות המוצר. אז נעזרים בעולם המודרני שמגיע לעולמות הלייזר ולאלקטרוניקה עם בקרים מתוכנתים שיודעים לזהות צבע של מוצר, מתמודדים עם זה. אבל כל הזמן יש את הדיון מול השקעה שנדרשת לבין היכולת להגיע למוצר שיעמוד ויחסה את ההשקעות האלה.
איזו טכנולוגיה שאתה מזהה, תחום של טכנולוגיה שחסר עדיין בעולם ייצור המזון, שהוא אולי האתגר הגדול הבא בתחום הזה?
אני יכול לדבר על המוצרים שאני עושה, קשה לי להגיד על חברות אחרות, אבל התחום שאנחנו עוסקים בו, שהוא בעיקר נגיד גביעי גלידה ווואפלים, א' יש יצרן אחד בעולם ששולט על שוק הציוד, יצרן אוסטרי, זה לא חושב אם אתם אוכלים ופל של לואקר, של פררו, של אליט או של גילרו, הציוד הוא בדרך כלל
של
אותו יצרן, כן. ואני בן בית שם, ואפילו גילרו מהווה רצפת פיתוח לקווי ייצור שלהם, של החברה הזאת, היא נקראת הס. אבל לא השתנה הרבה, זה כמו שדיברנו על מנועים של רכב. זאת אומרת, המנוע נשאר אותו מנוע שנים, עשו לו כל מיני אבזורים אלקטרונים מסביב, שיפרו קצת את השסתומים, שיפרו את נצילות המנוע עם טורבואים, אבל המנוע זה אותו מנוע. אז תנור של ופלים מלפני 40-50 שנה, ותנור של ופלים היום, בגדול, זה אותו תנור. יוכלו לשפר את זה, או גם להגיע למוצר יותר נקי, איכותי, אם באמת ינצלו אנרגיות שונות, אנרגיות שקשורות למיקרווייב, אנרגיות שיכולות לקצר את התהליך ופחות לפלוט אשן וגזים לזיהום הסביבה. יש תחום גדול מאוד שצריך לעבוד עליו, אבל אני לא יודע אם מספיק משקיעים בזה, כי
למה באמת התחום הזה לא מושך לב את אותו הסוג של חדשנות שאתה רואה מסביבך בכל עולם ההייטק?
כי אני חושב שהוא מגלגל מוצרים שהרווחיות שלהם מאוד נמוכה. זאת אומרת, הדרייב להשקיע בעולם ההייטק ולחדש איזה סיב אופטי או איזושהי אפליקציה, הוא דרייב הרבה יותר חזק, כי ברור שהרווחיות שם תהיה כזאת שתחסה את זה. והחזר השקעה בעולם הבסיסי שעוסק במוצרי הבסיס, לא תמיד מביא את האנשים להשקעות האלה, ובטח לא במוצר שאולי יש חששות שעוד מעט יאכלו פחות סוכר, וירצו לצרוך פחות ופלים, או ש
למרות שהווליום של הפעילות הוא ווליום ענק, כמו שאתה מתאר, אז עדיין זה לא דרייב כלכלי מספיק חזק.
אני חושב שלא מספיק משקיעים בפיתוח. זאת אומרת, נדרש פה המון מופ, המון מחקר ופיתוח של הארגונים הגדולים בעולם, לא בארץ, שעוסקים בתחום, כדי להביא את הציוד הזה. אני אישית, שאני מלווה את זה כל חיי, לא רואה דרמה או איזה שינוי מהותי בתהליך של האפייה. זה יכול להיות מלחם דרך אגב ועד ופל. השיטות הן שיטות מאוד היסטוריות. פה ושם יש איזה ניצוץ של משהו חדש, קירור בוואקום, במקום קירור שהולך במסועים מאוד ארוכים כדי לקצר זמנים. אבל אני חושב שחסרה שם המהפכה.
עושים עסקים עם רן לוי. עושים עסקים עמרן לוי.
אז אם אני יזם ויש לי זרעיון מדליק בתחום הטכנולוגיה של המזון, מה החסמים שאני צריך להיות מוכן לקראתם? איפה אני צריך לשים את הדגש?
בעיקר לחפש את המשקיע. אם אתה יזם ויש לך גם את הכסף, אז אין בעיה, אבל...
אבל עדיין, נגיד היום מגיע לך יזם שאומר, אה, תשמע, יש לי משקיע אולי, ויש לי רעיון מדליק שיכול לקצר לך כך וכך תהליך יצור כזה או אחר.
הציוד...
מה אם נמנע ממך להגיד לו, אה, בוא, שים עכשיו את המוצר?
קודם כל, אני בטח לא אמנע, אני חי את התחום ואני מאוד אוהב את זה. רוב הארגונים, ובטח הגדולים, מאוד חוששים. הקטנים אין להם כסף, אז תמיד זה נופל לאיזה... ארגון ביניים, בגודל שלי פחות או יותר, שגם צריך שיהיה לי את הסטייה הזאת ואת הפשן לעשות את התהליכים האלה. אבל הציוד בעיקר של תעשיית המזון הגדולה, כמו לחם, כמו בשר, רוויה בציוד מאוד מאוד גדול ומסיבי. זאת אומרת, לא מדובר פה באלמנטים זהירים, מדובר בציוד מאוד מאוד גדול, שדורש השקעות מאוד מאוד גדולות. קו ופלים. רק לסבר את האוזן, קו ופלים ממוצע שאנחנו עובדים, עולה 2 מיליון יורו. אז זה לא משהו שזמין, זאת אומרת, אולי לחברות מאוד גדולות זה לא הרבה, אבל ליזמים, וזה הציוד הקיים.
זאת אומרת, צריך לעבוד הרבה בשביל לשכנע היצרן, להחליף ליין של ייצור.
הרבה מאוד.
צריך להיות שיפור מהותי בטכנולוגיה.
נכון, זה בדיוק העניין.
זה חסם די ברור. תגיד, מה לגבי ההכשרה של כוח אדם, בתעשייה הזו, אנחנו יודעים שכוח האדם שעובד פסי ייצור, בדרך כלל לא כוח אדם שעובר הכשרות מאוד ארוכות, והנה אתה מנסה להכניס טכנולוגיה חדשה, לפעמים זה דורש אולי הכשרה מיוחדת.
אני חושב שאתה נוגע בנקודה הכי כואבת בתחום הזה. אני אישית באתי מרצפת הייצור, אני מהנדס מכונות מקצועי, ואני חי את הציוד ואת התהליך, ואני יכול להגיד חד משמעית, שהיום אנחנו במצב קטסטרופלי. אין אנשים ואין בעלי מקצוע שאפשר להכשיר, שרוצים לעבוד בתעשייה, וככל שהיא הופכת להיות יותר מזון או יותר לואו-טק, יותר קשה להשיג אנשים. זאת אומרת, אני רואה, אני מניח שהמדינה לא משקיעה או שלא קיים תהליך של בתי ספר מקצועיים ושל הכשרה מקצועית מקדימה, שתביא אנשים לאחר גיל הצבא או לאחר לימודים בסיסיים לעולם הטכני, ואני לא יודע מה יהיה עוד כמה שנים.
מי יהיה מדבר על השכבה של טכנאים,
מסגרים,
מסגרים.
כן, אין את הפונקציה הזאת. זאת אומרת, גם כשאנחנו חוזרים כל הזמן לעולם הרכב, פעם עם מכונאי רכב, אני חושב, כשאני הייתי בתיכון, מי שלא היה לו איפה ללמוד, הלך ללמוד מכונאות רכב. היום כדי להיות מכונאי רכב, אתה צריך להיות חצי אלקטרונאי או אולי מהנדס, כי הטכנולוגיה של הרכב מאוד מאוד התפתחה, אומנם המנוע הוא אותו מנוע, אבל המערכות מסביב דורשות הרבה מאוד ידע ויכולת. זה לא אותה רמה היסטורית של מישהו שבא והחליף שמן במנוע וסגר את הבורג ושחרר את האוטו. ואותו דבר בתעשייה. אז א', הציוד מלווה בציוד אלקטרוני ובמערכות ניהול ושליטה הרבה יותר חכמות שדורשים צוות יותר איכותי, ובית, אין מי שיעשה את העבודה שקשורה לעמל הידיים. זאת אומרת, אותם מסגרים, חשמלאים, מכונאים, כמעט בלתי אפשרי. אני אישית פתוח 6 חודשים, המשאבי אנוש שלנו מחפשים אנשי החזקה, ואין בה נמצא. זה מדהים.
יש תעשיות שמנסות להתמודד עם זה, עם המחסור בכוח אדם, על ידי לפתוח יוזמות בתי ספר משלהם. בכל מיני תחומים, למשל בעולם התוכנה וכדומה, זה נפוץ. זה משהו שאתה רואה קורה גם בעולם תעשיית המזון?
אני חושב שאחד הדברים שאני אמליץ להתאחדות התעשיינים, או לאגף המזון בהתאחדות התעשיינים, זה ליזום דבר כזה, כי אם הם לא יזמו את זה, אנחנו בצרה צורה. צריך ליזום עם איזשהו מענק ואיזושהי פרמיה לאותם חבר'ה, אם זה הקלות במס, ואם זה שכר מועדף, או משהו שיקרה כדי ליצור קהל שיגיע וילמד ויוכל לתת שירות במפעלים. כי כרגע, ואני מסתובב הרבה בתעשייה, עכשיו אני חוזר מנצרת, מאלית, יש מחסור אדיר. אין בעלי מקצוע.
אני רוצה לקחת אותך לכיוון אחר קצת. אתה נכנסת בגיל מאוד צעיר למפעל משפחתי. אבל יש כמה חברים שחווים את החוויה הזאת, חלקם בגילאים צעירים, חלקם בגילאים יותר מבוגרים, אבל אני מתייחס לאיזשהו רעיון שקראתי עם דן פרופר בזמנו, שהחליט יחד עם אחיו למכור את ההחזקות שלהם באוסם, כיוון שהם האמינו שלהעביר עוד דור, זאת אומרת לדור הבא את המפעל לא יעשה טוב לעסק ולא יעשה טוב למשפחה. איך הם מאזנים בין המתחים האלה המשפחתיים לבין המתחים העסקיים? איך אני יכול לחשוב על הסיטואציה שבה, עוד פעם, אני לא יודע אם זה המקרה שלך, אבל בן מפטר את אביו, אח מפטר את אחותו, או אחות מפטר את אחי.
או אולי שינויים שאתה רוצה להכניס באופי של העסק, שלפעמים פוגעים במסורת המשפחתית.
השאלה מאוד אקטואלית, כי א', אני הגעתי לגיל 56, ואני עוד לא יודע אם יש לי דור המשך, כך שהדיון על השולחן כרגע.
ואתה יש לך דור המשך, אתה לא יודע אם הוא יגיע למפעל.
אני לא יודע אם הוא רוצה להיכנס לעולמות האלה. אבל בשאלמה זה המותג, ואלמה גמרה...
אפשר גם לסגור את זה כמו בסיפור עם שמן, 700 אלף שקל, אני פותח את הבעיה הזאת.
לא, לא, עוד כמה אפסים. אבל בכל אופן, המקרה שלי קצת שונה, כי א', אבי נפטר, ואני נכנסתי, יש לי אח אחד שלא רצה להיכנס לעניינים, והוא בעצם הלך לתחומים אחרים, כך ש... המקרה המשפחתי הזה קצת חורק, כי הוא לא מלווה במשפחה רחבה ובדיונים. אני בסך הכל למדתי מול הראי ודנתי עם עצמי כל השנים. אז לא היה לי מי לדון. קניתי, דרך אגב לא היה לי את כל האחוזים בשלב האלה, וקניתי משתי בנות זאת שלי את החלקים שלהם, כך שהמקרה שלי הוא מקרה שהחלטתי ללכת על זה, והלכתי על זה בכל כוחי, בעצמי ולבדי. לא היה לי שותפים.
שגם זה יכול להיות סוג של פתרון.
זה פתרון, כי הוא לא יוצר את החיכוכים שדיברת עליהם. אין פה את הדיון הזה. אני מניח ואני מלווה הרבה מאוד ארגונים שבהם יש כמה אחים בעסק, ובאמת גם הורים בעסק, והדבר מאוד מאוד מורכב ומסובך, ואני חושב שמקביל אותה מאוד בפיתוח. יכול להיות שהתמזל מזלי, אבל אני, לא היה לי מי לדון, אבל כנראה שהשיקולים היו די נכונים, והמפעל גדל מ-10 עובדים ל-250, והגיע לתחומים חדשים, והיום הוא מייצא 50%, זאת אומרת, ההצלחה נתונה. זה שלא היו ויכוחים, כי לא היה מי להתווכח. לגבי העתיד לבוא, זה באמת דיון, שאני באמת בתוך התהליך הזה עכשיו. האם באמת דור ההמשך רוצה, ואם לא, אז באיזה שלב להכניס מישהו, ובכלל מה תקרת הסוכית שלי, עד כמה אני יודע לבד, באמצעים שלי, לקחת את זה עכשיו לעולם כולו, כי אנחנו עברנו ממפעל שלא עשה ייצוא, למפעל שהיום 50%, מפעל שעושר בלואו-טק, ש-50% מהמחזור שלו הוא ייצוא, שזה די חריג. אז לאן לוקחים את זה? אם השוק בעולם הוא כזה גדול, אז צריך כנראה הרבה מאוד מנועים שאני לא כך מכיר, כדי להגיע לכל אותם 7 מיליארד בני אדם ברחבי העולם ולמכור להם. אז זה נושא מאוד גדול.
עלה לכותרות לפני כמה חודשים בישראל, לנושא של למשל הייתה הסלמונלה, שגילו באחד המוצרים של טלמה, אני חושב שזה היה. כל הנושא של רגולציה במזון, במיוחד עכשיו שאתה חודר לשווקים עולמיים, איך אתה מתמודד איתו?
קודם כל, הרגולציה שונה ממדינה למדינה, וזה מאוד קשה.
חלק גדול מהבעיה, אני מניח.
זה חלק גדול, וזה בעיה מאוד מאוד קשה למי שעושה ייצור בעיקר. כי אם אתה מתמודד עם הרגולציה בארץ, אתה לומד את החוקים ועובד. אם אני אקח למשל צבע מאכל, לא חושב כרגע אם הוא טבעי או לא טבעי, אבל אני אקח סתם איזשהו צבע מאכל. אז E-127 אסור בישראל ומותר במדינה אחרת, ו-E-129 מותר בארצות הברית ואסור במדינה שלישית. זאת אומרת, זה מייצר לך מצב מאוד לא הגיוני ברצפת הייצור, שאתה צריך לעשות סטאפים, או לנהל הבטחת איכות מאוד מאוד מסובכת, שקשורה לייעוד המוצר, למי הוא הלקוח, ולאיזה סוג חומרי גלם אתה מחזיק. מאוד מורכב העולם הזה. והרגולציה עצמה היא בכלל מטורפת. זאת אומרת, מתביעות ייצוגיות אינסופיות שאנחנו מקבלים עכשיו על כל אות ברכיבים, אנחנו כמפעל קטן עמדנו ב3-4 שנים האחרונות האלה באיזה 4 או 5 תביעות כאלה.
מה למשל? על מה תובעים?
תובעים, אם היה כתוב לא מכיל רב כהלים, והרב כהלים לא היה רשום נכון, או האות לא הייתה רשומה נכון, או שזה היה לנו מוצר ללא סוכר, שהיינו צריכים להגדיר איזשהו חומר, כי הוא חומר מילוי ולא חומר המתקה, דברים שהם באמת זניחים, ועורכי דין וציבור שרוכב על הדבר הזה וממרר את החיים של היצרנים, בזבוז כסף וזמן לכולם, בסוף הצרכן משלם את זה, וכל הרגולציה שקשורה לשאר הדברים, כמו מאיכות הסביבה ועד צורת עולם הייצור ותהליכים שלוקחים זמן, ולא תמיד אפשר לעמוד בהכל בשלב א', מתמודדים עם זה, אבל לא כל כך יש עם מי לדבר בארץ. זאת אומרת, אני חושב, אני לא יודע מה היה בסלמונלה, אבל אני חושב שיש פה איזשהו עליהום קצת על התעשייה, אני לא יודע, המוצרים היבשים של יוניליבר או מוצרים אחרים, שאני חושב שיותר רעש ממה שבאמת היה, נתפסים קצת לדברים שמרוחקים מהעוצמות האמיתיות שלהם.
דיברנו בעצם על כל הנושא הזה של טכנולוגיה ותחום המזון. בואו נעבור קצת אולי טיפה לפן האישי. לא במקרה אתה נכנס הדון לתוך העולם של הטכנולוגיה. יש לך איזשהו פטיש אישי לעניינים האלה, נכון?
אני באתי, כמו שאמרתי, התחלתי את דרכי ברצפת הייצור. אני לא אגדיר את עצמי כאיש ניהול או מנכ"ל, אבל אני כן אגדיר את עצמי כאיש טכני, ואני מאוד אוהב תהליך. אחד הדברים שמאוד מספקים אותי בעולמות שאני חי איתם, זה היכולת לקחת צבר של חומרים ולייצר ממהם מוצר. אני הרבה פעמים תוהה מה עושים כל מיני אנשים במשרדים כל היום, שעות.
מקליטים פודקאסטים.
אבל
זה אומר שאתה מעורב גם ברמה האישית בפיתוח קווי ייצור?
זה הבייבי שלי, זאת אומרת, אני, אותה חברה אוסטרית, אגב, כקוריוז, אני אספר לכם, ניסיתי איתם לעשות קו מאפה לגביעי גלידה באיזו טכנולוגיה חדישה, הם חיפשו ג'ון ונצ'ר בעולם, איזה מישהו עקוץ כמוני שיהיה מוכן לתהליך כזה, והשקעתי בזה כמה מאות אלפי יורו, ובנינו מפלצת שמייצרת איזה 20 אלף גביעי גלידה בשעה, עם האוסטרים ביחד. הובלנו את התנור מווינה לישראל, ונלחמנו איתו שנתיים, ונכשלנו. לא הצלחנו להגיע לתוצאה. היינו צריכים להשמיד את התנור, האוסטרים לא אישרו לנו להשמיד עד שהם לא יבואו ויורידו את הלוגו שלהם מהמכונה, ואז שלחנו את המכונה לקריות והיתחנו אותה. אז היו הצלחות, היו כישלונות, אבל זה הכיף. זאת אומרת, לי כאיש שיוצר ומנסה ליהנות מחדוות היצירה, לפעמים יש כישלונות, לפעמים יש הצלחות, אבל אני בא משם ואת זה מה שאני אוהב לעשות.
עד כאן, אבל עדיין לא סיימנו את הרעיון עם אבי. החלק האחרון של כל רעיון שאני עורך בעושים עסקים מוקדש בדרך כלל לצדדים האישיים בחייו של המרואיין, כגון התחביבים שלו וכדומה, וגם להמלצה הקבועה על המרואיין הבא. כחלק מהשינויים והניסויים שאני עורך במבנה של עושים עסקים, החלטתי להפריד את החלק הזה של הרעיון ולדחוף אותו לסוף הפרק, וכאן בהפסקה המתודית הזו להתמקד בתובנות ורעיונות שהפקנו מתוך השיחה עם המרואיין. אם כן, בהמשך הפרק תוכלו לשמוע על התחביב המיוחד של אבי, אספנות ושיפוץ רכבים ישנים, כולל רכב מאותו הדגם שבו נהג לנסוע ברחובות ירושלים עם אביו ולמכור גלידות. או תשמעו על פיתוח מרתק עליו עובד אבי כפרויקט צד במסגרת סטארט-אפ אחר, מנוע מכונית בעל נפח משתנה. כל זאת כאמור בעוד מספר דקות. וכעת לתובנות מהרעיון. התובנה הראשונה, אם כן, היא חשיבותו של היתרון היחסי בעולם העסקים. אבי גלבר מתמודד בשוק תחרותי מאוד של מוצרים גנריים וזולים כמו ופלים, והדרך שלו להצליח בשוק הזה הייתה לחפש כל הזמן את התחומים והנישות שבהם יש לגילרו יתרון יחסי. למשל, פיתוח של טכנולוגיה חדשה להדפסה על עוגות, או התמקדות אסטרטגית במוצרים נטולי סוכר, גלוטן וכו'. כפי שראינו, ניצול היתרון היחסי אפשר לגילרו להתמודד בהצלחה רבה מול ענקיות מזון ולחדור לשווקים גדולים כדוגמת ארצות הברית וסין. התובנה השנייה היא חשיבותה של הזמינות. במוצרים שבהם לזמינות המוצר בזמן ובמקום שבו הוא נדרש, למשל משיקולי עונתיות או צרכים של הלקוח, ליצרן שנמצא בזמן ובמקום המתאים עם מוצר איכותי, יש יתרון אפילו על יצרניות גדולות וחזקות הרבה יותר, אם הן לא גמישות מספיק או לא קרובות מספיק לשוק. והתובנה השלישית שהפקתי מהרעיון, ואולי הכי חשובה, היא מידת ההשפעה שיש למעורבות ולתשוקה של מנהל על הצלחת העסק. אבי גלבר מעיד על עצמו שהוא מהנדס מכונות בנשמתו, ושהוא מבלה שעות על רצפת הייצור במפעל, בעיקר מכיוון שהוא נהנה מהעבודה ומהאתגר. בזכות הגישה הזו ובזכות ההיכרות האינטימית שלו עם מכונות הייצור, הוא היה מוכן לקחת סיכונים שאולי יצרניות מזון אחרות לא היו מוכנות לקחת, והצליח לחשוב מחוץ לקופסה ולפרוץ לשווקים חדשים ובלתי מוכרים. התובנה הזו לדעתי רלוונטית לא רק למנהלים, אלא גם לעובדים בכל תחום. לתשוקה ולמוטיבציה יש איכויות משל עצמן נפרדות מניסיון או השכלה קודמים. זהו, אני מזכיר לכם שעושים עסקים נמצאת ברנלוי.com/biz, שם תוכלו להירשם לרשימת התפוצה בדואר אלקטרוני, להוריד את האפליקציה שלנו לאנדרואיד, או להירשם להזנה באייפון. אפשר גם להגיב על הפרקים ולהציע לי מרואיינים חדשים ושאלות מעניינות. עושים עסקים הם ניר סייג על עריכת הקול, דני תימור על הניהול העסקי, ואני רן לוי, מגיש ומפיק. מיד נמשיך אל חלקו האחרון של הרעיון. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
בשיחה שהתקיימה לפני השידור, למרות שמה שקרה לפני השידור לא קיים בכלל, כן. סיפרת לנו על האהבה האחרת שלך, אהבה והספנות של רכב. אז קודם כל ספר לנו במה אתה נוסע היום, ומה כל כך מיוחד, ומה עתיד להגיע בזמן הקרוב.
אני חי את גם העולם המהיר והעדכני, וגם את עולם הספנות. אז אני מאוד אוהב כלים חזקים שיש להם ערכים מיוחדים, אז כרגע אני באמת נוסע עם רכב מאוד חזק של BMW, שזה כלי עם מנוע דיזל, עם מומנטים מאוד גבוהים, זה נקרא X50D, ואני כרגע סיימתי עסקה להביא רכב של אאודי, שזה מנוע דיזל החזק בעולם שידוע היום, נקרא Q7S7, מנוע של מעל 430 כוח סוס, עם 90 ניוטון מטר, מנוע מאוד חזק, גם עם מצבר של 48 וולט, כי הוא נדרש לספק למערכות חשמליות מאוד מתוחכמות באוטו, אנרגיה, אם זה לטורבו חשמלי, ואם זה לייצב את הרכב בסיבובים, כי הוא מרגיש את השיפוע של הרכב ומיישר אותו עם מנוע חשמלי, ועד לסאונד של האקזוס שדורש.
נורא מעניין לראות איך אתה מדבר, שאתה עובר לדבר במכוניות, זה אותו דיבור של גביעי גלידה. זה ככה וככה מומנט עם ניוטון וזה, אבל גם זה 20 אלף גביעי גלידה בשעה.
אז זה העולם הזה. מדי פעם אני כבר השתתפתי בכמה טורנומנטס, הייתי בנהיגה של ל-AMG, יש קורס מאוד מעניין בעולם.
AMG זה יצרן, למעשה יצרן הפן הספורטיבי במרצדס.
זה אי-הנד של מרצדס, יש את ה-M של BMW, יש את ה-BT של אאודי, יש את AMG של מרצדס. הייתי בזנבוד בהולנד, הייתי בזלצבורג רינג, ופשוט כהנאה צרופה לנהוג בכלים עם העוצמות האלה. ומצד שני, אני מאוד אוהב את האוסטין שלי, כשהיא נמצאת אצלי כבר 34 שנה, קניתי אותה כסטודנט, עם מנוע 900cc, מתחתי, נוסעת ורועשת, ואני נהנה מכל תזוזה של הבוכנה שם כל אותם שנים, והתחלתי את השיפוץ הראשון כשלא היה אינטרנט, ולא היה למצוא אפילו בורג לחלק, אז היה מין, קראנו לזה מועדון חובבים, אז היה זה A35 Owner Club ביורקשיר, באנגליה, אז שלחתי מכתב וביקשתי בורג, ואחרי חודשיים קיבלתי את המכתב חזרה, ואחרי 4 חודשים קיבלתי את הבורג. אבל השיפוץ האחרון שעשיתי למיניבוס של פולקסווגן כבר נעשה אינטרנטי, אז נכנסים ומזמינים את החלקים, וזה הרבה יותר נוח, זה רק מראה איך הטכנולוגיה עזרה גם לשיפוצניקים ולאספנים להגיע. עולם האספנות, אני חושב, זה אחד העולמות שהכי נהנה מההתקדמות הטכנולוגית.
ספר על השיפוץ הכי מאתגר והכי השתגעי בו. על שיפוץ רכב מאתגר כזה.
אני חושב שהמיניבוס היה הכי מאתגר. א', כי זה רכב שגדלתי בתוכו, כי אם זה, אם הרכב הזה, אבא שלי היה מחלק סחורה בשנת 60.
גביעי גלידה.
גביעי גלידה, כן, המפעל הוקם בשנת 50. ולמרות שהוא היה ניצול שואה, הוא תמך ברכב גרמני, ובטח רכב אמין עם קירור אוויר, שזה היום עולם שלם, זה נקרא Air-Cooled Motor Fans, זה כל מי שאוהב מכוניות עם קירור אוויר. וכן, אני התחלתי את השיפוץ הראשון של רכב כזה לפני איזה 17 שנה, והיום אפשר להגיד שזה טירוף בכל חנות או בכל ירחון או כל פרסומת משלבים את אותו מודל של פולקסווגן טי-באס של ילדי הפרחים.
זה רכב שהפך להם,
זה מותג
עיצובי בפני עצמו.
זה מותג עיצובי, זה טרנד של תקופה, והוא עשה קאמבק אדיר. אני קצת הקדמתי את זמני, עשיתי את זה כי לנו זה היה סיפור משפחתי, לא קשור לעולמות הטרנדים, אבל זה תענוג לנסוע באוטו הזה. במקרה שלי הוא גם חזק מאוד והוא נוח.
כן, כי שמת לו שם, סיפרת לנו מנוע של, כן, של פורשה.
יש לו מנוע של פורשה ויש לו מסגן. ו...
שדרגת אותו מאז שילדי, כן, הפרחים.
זה פרחים מאוד משודרגים. אבל באמת העולמות שמעניינים אותי, עולמות של חידושים ודברים שלא זזו שנים, אם דיברנו על תבנית של ופלים שלא שינו, ואני מקווה שאני אתפנה עוד במחזור חיי לעשות תנור מהפכני כזה, אז בעולם הרכב הגיעו אליי צוות של מפתחים ישראלים, לא אני הייתי הוגה הרעיון, אבל אני הייתי יזם ומשקיע, לנסות למצוא מנוע של רכב שהנפח של המנוע משתנה. זאת אומרת, היתרון הגדול שעדיין לא פורסם, ואתם שמעתם את זה עכשיו פעם ראשונה פה עכשיו ממני, זה לייצר כלי רכב שהנפח שלו הוא בנפח של מ-1000 עד 2000, או מ-1500 עד 3000, ובעצם לאפשר נסיעה מאוד חסכונית ורגועה, עם זיהום סביבה מאוד נמוך בתנאים מסוימים, ואם נדרש כוח, לאפשר למנוע להגדיל נפחים, ובאמת להיות צרכן יותר גדול, וגם לתת את משהו דורשים ממנו בתנאים האלה. ורשמנו פטנט על החברה נקראת מוטוריקס, והפטנט עוסק ביכולת של מנוע לשנות את נפחו בהתאם לעומס.
שזה דבר מדליק, אני חושב.
אז אנחנו
כמהנדס זה מדליק אותי לגמרי.
כן, עכשיו, אם חושבים על התחומים בעולם שמגלגלים, אני חושב, הכי הרבה כסף, או הכי מעסיקים את התעשייה, אני חושב שעולם הרכב זה אחד מהם. ואם ניקח רק את מדינת ישראל, ואני שוהה כל יום 3 שעות בכבישים, השנה עלו 260 אלף כלי רכב במדינה הקטנה שלנו, רק אם נשים אותם אחד אחרי השני בשורה, עם איזה מרווח של 2 מטר, נגיע לכמה קילומטרים של פקק. אז אם בפקקים האלה, היום, אחד מהמתודות שבעולם זה כשהאוטו עומד, מחבים את המנוע, המנוע נחבא, וכשמשחררים הוא מיד נדלק.
כן, סטארט-סטופ, מה שקורה.
סטארט-סטופ. שאני אישית לא כך אוהב את זה, כי זה בלי מכני מאוד גדול, האוטו נדלק, האוטו נחבא, וזה גם בתנאה יש לו טיפה יותר פולושן. אני חושב שהפתרון שאנחנו נותנים הוא מדהים, כי כשאתה עומד, הנפח ירד כמעט למינימום, המנוע יסתובב, אבל הנפח יהיה זהיר, ממש זהיר.
כאילו לא... החלפת את המנוע במנוע הרבה יותר...
הפכת למנוע של 200cc, וכשהתחלת לנסוע, אז הוא חוזר להיות ה-2000cc שאתה צריך אותו.
בהחלט רואים, גם מי שכן עוקב אחרי תעשיית הרכב, אז אפשר לראות פתרונות אחרים, אני חושב שקצת פחות ממה שאנחנו ראינו, הרבה פחות מתוחכמים, שעושה חברת פולקסווגן עם המנועי 5 צילינדרים שלה, וגם עם מנועים קצת יותר סטנדרטיים, שבהם בחלק מהזמן, כשלא נצרח הכוח, אז חלק מה, פשוט חלק מהבוכנות לא מסתובבות, לא פעילות.
אני חושב שהבוכנות מסתובבות, הן רק לא פעילות.
לא פעילות, כן. ולמעשה כך חוסכים בהרבה מאוד דלק. כחלק מהשיחה, האם העולם הולך למנועים חשמליים, למנועים שמבוססים על תאי דלק מימן, או ממשיך סביב המנועים של הברירה הפנימית, בהחלט מעניין.
אז אבי, יש לנו מסורת בעושים עסקים, שבה כל מרואיין שלנו יכול להמליץ על המרואיין הבא. מי שהוא היה רוצה לשמוע אותו או ללמוד ממנו דברים מעניינים וחשובים, אז באמת אנחנו שמחים לקבל המלצה על אנשים שהייתה...
אני צריך לחשוב על מישהו ש... זה לא קל בשלוף, אבל יש לי, אני חושב... שותף מעניין שעוסק בפיתוח של מכונות, גם לי הוא מפתח מכונות וגם לחברות אחרות, דברים שלא ניתן למצוא בתערוכות ומוכנים על המדף, וזה ממש להמציא את הגלגל לכל מיני חברות, מסבון של פעם ועד טמבור וגילרו. יש לו חברה בשם אימפק הנדסה, קוראים לו אביאל מזור, ואולי בעולם האקדמי יותר את התופעה שנקראת הבין תחומי, מי שהסגנית לענייני סטודנטים, דוקטור הילד בן עזר, מנהלת, יכול להיות שיהיה מעניין לכם לדבר איתה ולשמוע על התופעה הזאת.
אולי נצליח להביא סוף סוף אישה.
אוקיי, אז הנה.
אבי גלברד, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. אני חושב שהסיפור שלך הוא מעורר השראה, מכיוון שזה מדליק לראות כשמגיע בן אדם עם רקע טכנולוגי, עם דרייב מאוד חזק בתחום הטכנולוגיה, לתחום שמסורתית הוא לואו-טק, איזה שינוי אתה יכול לעשות פה? זה, אני חושב, עם קצת מזל, זה גורם לחלק מהמאזינים שלנו פתאום להבין שיש מקום לחדשנות, הרבה תחומים שאולי, אתה, כולם מכירים אפליקציות וזה, יש עולם שלם מעבר לזה.
אני תומך גדול.
היה לנו כיף גדול, למדנו המון, המון המון תודה אבי.
תודה רבה.
עושים עסקים עם רן לוי.